יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-103 FM. עכשיו ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב מאזינים, ערב יום השואה, ערב טוב מליניאק.
אהלן.
אני מילה אחת רק על החדשות, שר החוץ...
מה החמצי?
לא, בוא אני אכניס אותך לעניינים. שר החוץ פנה, גדעון סער, פנה לנגיד בנק ישראל כדי שיבטל את שטרות ה-200 שקלים. תשאל אותי למה.
למה?
למה? כי החמאס משתמש ב-200 שקל. אז אני מציעה ש... בואו נבטל כל מיני דברים שהחמאס משתמש בהם. נגיד חשמל. מים, מים.
כבר ניתקו משהו.
ניתקו, אבל עדיין, אתה יודע, יש להם גנרטורים וזה, נכון. ויש להם מאוד... בואו נבטל את המדינה, היא מפריעה לחמאס,
בדיוק.
נכון?
אז לא יהיה להם, נגד מי להיכנה, נגד מי להילחם, הם ייכנו.
כן. אז הם משתמשים ב-200 שקלים, בשדרות של 200 שקלים, ולנו לא יהיה 200 שקלים, כי הם משתמשים ב-200 שקלים.
תראי, גדעון סער, הוא לא אדם טיפש. נכון. אני מנסה להבין מה העניין הזה. בסדר. כן. כנראה בגלל זה אני לא בפוליטיקה.
כן.
תשמעי, היום יום הזיכרון לשואה ולגבורה. קודם כל, לא מעטים מבינינו שוכחים את החלק של הגבורה. זה פשוט לא יאמן איך אנשים עברו תקופה של יותר משש שנים, כי הרי זה התחיל עוד לפני המלחמה, איך אנשים עברו את התקופה הזאת, שזה היו חיים בלתי נסבלים, כשהם לא ידעו מתי זה ייגמר. אנחנו, בוא נגיד, יכולים...
גם אנחנו לא יודעים מתי זה
ייגמר. אנחנו גם לא יודעים, אבל זה גם בידינו. להיות תלוי באנשים כמו הנאצים, זה נורא, זה נורא, אתה לא יודע, אין לך מה לאכול. אבל לעצם העניין, אני יש לי את החלק של המשפחה שלי. אבי ואימי עלו בערך ב-1929, אולי לא באותה שנה, הם באו לחוד, אבי. עלה עם אביו, אמו, זאת אומרת, סבא שלי וסבתא שלי, ושמונה ילדים. שרפו להם את המפעל של הסבא בפולין, מפעל לעץ, והביטוח לא רצה לשלם. עלו לארץ. אמי עלתה לבד. מה יצא אחר כך?
נו.
שהמשפחה של אבא שלי ניסלה. הם עלו לארץ ב-1929 לפני המלחמה. והמשפחה של אמא שלי, שאני לא מעלה על דעתי איך היא הייתה בת 18-19, עלתה לבד לארץ ישראל. והיא בסוף איבדה את כל המשפחה. אף אחד לא נשאר. וכמה שניסיתי אני ואחי לדובב את האמא,
לא זה.
אי אפשר היה להוציא מנה מילה, ולא רק זה, היא לא הייתה מוכנה לנסוע לפולין בשביל לנסוע, אני יודע את הכתובת שלהם בוורשה, נלף כי 9.
לא הלכת אף פעם? לא היית שם?
לא.
למה?
לא שם. נשאר שם כלום, הרסו פשוט את הכל.
כן, כמה נתונים. היום שוחחתי עם חברת הכנסת מירב כהן, שהיא שעומדת בראש הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה. והאם ידעת ש-36% מכלל שורדי השואה שעדיין נמצאים בחיים הם ילידי ברית המועצות? יש לך מושג כמה הם מקבלים, מה הקצבה שלהם?
יוצא ברית המועצות או בכלל?
יוצא ברית המועצות.
למה יש גם סוג ב' בניצולי שואה?
שואלת, תגיד לי כמה מקבל שורד מברית המועצות.
אני אתפרע? 1,000 שקל.
7,000 שקלים לשנה.
הנה, לא טעיתי.
כן, טעית.
לא טוב, לא, אני אומר. כן. פחות מ-1,000 שקל לחודש.
כן, בדיוק. וזה מה שהם מקבלים, וכמובן, האנשים האלה הם מזי רעב, אין להם מה לאכול. עוד דברים, למשל, אתה יודע שנקבעו לשורדי השואה בסיס של 25% נחות? למה?
למה?
ככה. עכשיו, כל פעם הם צריכים ללכת לוועדה רפואית כדי שתאשר להם את אחוזי הנחות שמגיעים להם. אתה מבין? אנשים...
מחזיקים את כולם...
קצר, כן. עכשיו, הקיצוץ הרוחבי של 2025, 3.3% מהתקציב של הארגון לניצולי השואה, כן. אוקיי, קוצצו. את הקצבאות של השורדים ביטלו את ההצמדה למדד, אוקיי?
מה זה השטויות האלה?
ורצו, בגלל שהעלו את הרנטה מגרמניה, אז המדינה רצה לתת להם פחות.
תקשיבי.
אין לי כוח.
השילומים, נדמה לי, התחילו ב-1953. קיבלנו טונות של כסף, המדינה קמה לא מעט על הכסף הזה שהשילומים, והיה ויכוח גדול בציבור, בגין ובן גוריון.
בזכותם יש לנו מדינה.
יפה. ואת הכסף לקחו ונתנו רנטות קטנות לניצולים. תשמעי, זה...
בושה.
זה צריך להיות בחוק שבן אדם שמגיע ניצול שואה, צריך לקבל פנסיה קבועה ממדינת ישראל, שתהיה צמודה למדד, בלי ועדות רפואיות.
אי אפשר לגעת בזה.
מה זה ועדה רפואית?
ועדה רפואית, מטרטרים אנשים בממוצע גילאים של 87. כן, מה יש לנו היום בתוכנית?
אז תראי, קודם כל הייתה, שלא נדע, שריפה גדולה. והשאלה הגדולה, האם התמודדות של כוחות הכיבוי אתמול עם השריפות באזור ירושלים הייתה מוצלחת?
לא ממש, כן.
או ש... אני לא מחפש פלטות, כן? יש פה הרבה יותר...
אני אחר כך נדבר על זה, אוקיי.
100%. או שיש לקחים שטרם הופקו מהשריפות הקודמות. כולנו זוכרים את הקרמל וכן הלאה. אז שחר איילון, לשעבר נציב כבאות והצלה, יהיה אורח שלנו. התיירנים בצפון, אני אומר בתור מתייר בצפון, חיכו בדריכות למטיילים בחופשת הפסח, אבל הנתונים יחזבו, התפוסה הייתה נמוכה מהצפוי, אנחנו נרחיב בנושא הזה, בבורסה בתל אביב, יום של ירידות שערי.
איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב וליעזר בן יהודה ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לחיים שילו.
ערב טוב.
חיים הוא שורד שואה וחבר קיבוץ נירים שנמצא עכשיו בשרון, נכון סולו?
כן, אני נמצא מפונה באבן יהודה.
באבן יהודה.
וכל חברים, או כמעט כל חברי נירים, מפונים רובם בבאר שבע. ויש מעט אנשים שנשארו בנירים, אלה שעובדים ברפת, שאי אפשר להפסיק אותם, וגם בגדש.
תגיד, אתה ביקרת בנירים? אחרי השבעה באוקטובר?
אני ביקרתי, וכשאני עובר אני יכול להיכנס, אבל הצבא לא מותיר לנו לעבור לגור שם לגמרי, אלא רק בעוד כמה חודשים.
הבנתי. עכשיו עוד, כן, אם אריה רוצה, אריה יש לו שאלה, בבקשה.
יפה, כן. אנחנו דיברנו עכשיו על הזכויות של ניצולי שואה,
כן.
ואתה כבר בן 100, להגיד לך עד 120 זה לא כל כך רחוק. השאלה, האם גם אתה או אתה מכיר אנשים שממש קשה להם, תשמע, בגיל 100, או כמה שהם עכשיו, לגמור את החודש, או לחיות חיים טובים, כשאנחנו כבר 80 שנה אחרי.
אני מכיר את חברי נירים, יש ביניהם ניצולי שואה, יש כאלה שגם אני בעצמי טיפלתי בהם בשלב מסוים, ועד כמה שאני מתמצא בעניין, מוגדר כמינימום 25% נחות, וכל אחוז נחות שווה בערך 60 שקל, זאת אומרת, מי שמוגדר כ-100% נחות, מקבל בחודש 6,000 שקל, זה המקסימום, נכון להיום.
רק מעטים מקבלים 100%, זה הבעיה, זאת הבעיה, נכון?
נכון. יחד עם זה אני יכול להגיד שאנשים שהם חולים היום באיזושהי מחלה, קשה מאוד להוכיח שזה כתוצאה מהשירות שלהם בשואה, כי באותה מחלה גם חולים אנשים שלא היו בשואה. אז זה התפקיד של הרופאים לעשות חוות דעת שישכנעו את הרשויות לשלם שואה. להכיר בתלות בניצולי שואה וזה שבמחלה שלהם.
חיים, בוא נתחיל מההתחלה. אתה עלית לארץ ב-1936.
כן.
הצלחת לעלות עוד לפני המלחמה. מה גרם לך לעלות?
ההורים שלי היו חלוקים ביניהם, כמו כל עם ישראל, שחציים היו ציונים בדרתם, ואמרו צריך לעלות לפלסטינה, ברגע שהיטלר עלה לשלטון ב-33, והיו אחרים אמרו שזה יחלוף, זה לא נורא, אנחנו גרמנים, אמנם בדת ישראל, ושום דבר לא יקרה. אז זה, ככה גם התחלקו אבא ואמא שלי. אמא שלי הייתה ילידת ליטא, והיא הייתה ציונית בדתה, והיא הגיעה ללייפציג, לגרמניה, להשתלם בחינוך, והיא החליטה ב-35 שצריך לעזוב את גרמניה ולעלות לפלסטינה. ואפילו בשלב מסוים היא נסעה לבדה, השאירה את האבא עם ארבעת הילדים, אחד אני ביניהם, והיא נסעה לחודש או חודשיים לפלסטינה, וחזרה משוכנעת עוד יותר שצריך לארוז וללכת.
וואו.
תגיד חי, אתה, אני מדבר שהגעתם כבר לארץ. זה לא ישראל של היום. מה היה ב-1935 בנירים?
נירים לא הייתה קיימת עוד.
אוקיי, מתי היא הוקמה?
נירים קמה ב-1946.
10 שנים אחרי שעליתם.
בבקשה?
10 שנים אחרי שעליתם.
כן, אני... כשעלינו, אני הלכתי לבית הספר העממי, ואחר כך לגימנסיה.
יפה. עכשיו, הגעתם לנירים, אני מניח שזה היה מדבר או כלום ושום דבר, כשמדברים היום על עוטף עזה, זה יישובים פורחים שנחרבו גם לצערי. מה היה אז שהגעתם?
בזמן ההוא, היו קיימים 3 מצפים בנגב. והנגב היה מוגדר... כטריטוריה שתעבור לערבים, לא ליהודים. ולכן הסוכנות או תרום הממשלה החליטו ליישב את הנגב ועשו את המבצע שנקרא 11 הנקודות, שבוצע ב-1946, ובלילה אחד יישבו 11 נקודות, ביניהם נירים.
חיים, אני רוצה לקחת אותך ברשותך לשבעה באוקטובר. אתה היית בקיבוץ, נכון?
כן.
אתה יכול לספר לנו מה עבר עליך שם? בטח התעוררת מהאזעקות בבוקר.
אני אישית התעוררתי, ואחד השכנים דפק בדלת, פתח ואמר, יש טרוריסטים בתוך הקיבוץ, יש התקפה, אל תפתחו לאף אחד, תישארו בבית.
אוקיי.
אנחנו נשארנו, זה היה ביום שישי.
מי זה אנחנו?
אני ומטפלת שלי פיליפינית.
אוקיי.
שהיא נשארה אצלי עוד מאשתי, זיכרונה לברכה, כי אני עצמי לא הייתי זקוק לעזרה, גם כיום אני...
טוב שלא היית לבד, אתה יודע, זה חשוב שלא היית לבד. אז אתם מסתגרים בממד, ומה קורה?
ונשארנו עד יום ראשון בבוקר, בינתיים הודיעו לנו להרוס חפצים, וביום ראשון בבוקר לאוטובוס שיקח את כל...
אבל הגיעו אליכם מחבלים הביתה, ניסו להיכנס?
לא נכנסו, לבית שלי לא נכנסו, ולא ניסו להיכנס, ויש פה, אני אומר את זה כל הזמן, שהמזל והאי-מזל שיחקו תפקיד מאוד חשוב בכל מה שאירה. אז המזל שלי היה שלא ניסו להיכנס לחדר שלי ולבית שלי, ולבתים אחרים כן נכנסו.
וואו.
וואו. תגיד חיים, שאלה קצת אישית. אתה שומע, קודם כל, האירוע של השביעי לאוקטובר הוא זוועה, אבל אתה שומע את השימוש במילה שואה. לא, אתה לשמחתך לא עברת את השואה באירופה, אבל אתה בטח מכיר אנשים, ומה אתה אומר כשמשתמשים במילה שואה לגבי מה שעברנו, וזה זווה?
אני לא משווה ביניהם. השואה הייתה שואה, ועם כל הסיפור, גם המשפחה שלי הושמדה בשואה, ומה שקרה בשביעי באוקטובר זה גם כן אסון נוראי, עם כל הפשלות וכל המחקרים שישנם, ואתם מכירים אותם, כולם מכירים אותם, אבל אני לא משווה ביניהם.
אתה לא משווה. לסיום, אתה רוצה לחזור הביתה, או שטוב לך איפה שאתה נמצא עכשיו?
לא, אני מוכן לחזור היום, ועוד רגע. הבית שלי מוחזק על ידי אנשים שנמצאים שם, יש גינה נהדרת, ואני אומנם לא עובד, אני כבר פנסיונר, בן 100.
שתהיה בריא.
אבל אני רוצה להגיע הביתה.
אתה לא פוחד? הוא לא פוחד? רק שנייה, רק עם הפחד.
אתה לא פוחד לחזור לנירים?
קשה להגיד שאני לא פוחד, כי היו כבר התקפות, גם הבית שלי נפגע ונערס חלק ממנו ששיפצו אותו, חלק מהדירה נערס לגמרי, ואני הייתי בתוך הבית, ו... אז זה כמו שאמרתי, המזל משחק, ויש מקומות אחרים, כמו ניר עוז השכנים שלנו,
שהיה
הרבה יותר.
נכון. תגיד חיים, אני רוצה לסגור את השיחה בנימה אופטימית. תשמע, אני יצאתי ממש מעודד משיחה עם אדם בן 100, צלול, עם חוש הומור.
מקסים, אתה, איש מקסים.
ממש,
אין,
רק
אין
חיבוק,
כמוך.
רק חיבוק, משנינו, אם לא היינו ברדיו.
אתה יודע, אנחנו שנינו ממש מודים לך, חיים, שהיית.
תודה רבה על השיחה הזאת.
שתזכה לחיים ארוכים ובריאים.
אני מודה לכם על השיחה, ואני מקווה לטוב, ושאני אוכל לחזור בהקדם לנירים,
אמן, אמן, ושכל החטופים יחזרו, כל האנשים שאינם איתנו ונמצאים בעזה. תודה רבה, חיים שילה.
תודה רבה לכם.
מצטרפת אלינו אריה אורלי סיוון, מנכלית עמותת אביב, ששם עבד חיים שלנו, כן, עד לפני שנה, נכון אורלי? היא עוד לא איתנו? הנה, אז היא תכף תעלם. אנחנו רק נאמר, אורלי איתנו?
שסיפרה לי שהיה אדם אצלהם באזור שעזר לה בכל התפסים ובכל זה, ובזכותו היא לא הייתה ממצא זכויות, ושאלתי אותה, זה חיים שילה? היא אמרת לי, כן, בוודאי, איך את מכירה?
איזה איש.
תקשיבי, זה זכייה, זכינו לדבר איתו.
תגידי, שכחתי...
אני שכחתי לשמוע אותו עכשיו.
שכחתי לשאול אותו, אולי את יודעת, כמה ילדים, כמה נכדים יש לו?
אני חושבת שיש לו 3 ילדים.
כן.
2 מהם אני מכירה בטוח, ויש לו 7-8 נכדים, אני לא טועה.
איש מופלא.
משהו. אז אורלי, בוא נדבר על הדברים. אני ככה, בפתיח שלי נתתי כמה נתונים על מצבם העגום של 120 אלף, למעלה מ-120 אלף שורדי השואה.
119 אלף.
כי יש נתון שהיום פורסם 120 וחצי, אבל לא משנה.
אוקיי, לא משנה.
לא משנה. מעטים שעדיין איתנו, ומצבם של אלה שנולדו ובגרו בברית המועצות, הוא הכי גרוע משל כולם. זאת אומרת, אנשים שם נמצאים, אמנם הם לא נחשבים כעניים, כיוון שהבטחת הכנסה עלתה ב-600 שקלים, לכן הם לא מתחת לקו האדום, מה שנקרא, אבל עדיין אנשים שם לא מצליחים לקנות אוכל.
גם הקו האדום, קו העוני, זה שאלה איך אתה מתייחס אליו לגבי אנשים בני 80 שזקוקים לטיפול רפואי ולטיפול סיעודי. אז אני אומרת, זה בהחלט אנשים שמצב הכלכלי שלהם דחוק. וזה נכון, וזה סיפור שהוא סיפור ישן, שאנחנו ועוד גורמים נוספים נאבקנו עליו הרבה, שזה כל הנושא של ניצולי שואה שעלו לארץ אחרי שנת 53, וזה בעיקר הציבור שהגיע מברית המועצות, שמבחינת הקריטריונים לא מגיע להם לקבל קצבה, קצבה חודשית, ופה באמת רואים את הפער בין ניצולי שואה שמקבלים קצבה חודשית מהמדינה, ובאמת ניתן להגיד שהמדינה דואגת להם ולרווחתם, כי בקבוצה שמקבלת קצבה חודשית, שזה מה שאנחנו קוראים המעגלים הראשונים, על אנשים שהיו במחנות ובגטאות ומסתור, זהות בדויה, וכל ועלו לארץ לפני 53, אז הם מקבלים קצבה שיכולה להגיע עד 12, המדינה משלימה לכמעט עד 12 אלף שקלים בחודש, ואי אפשר להגיד שבמצב הזה בן אדם הוא לא רעב, הוא בן אדם שבסך הכל יכול לשלוט במדינה, באמת דואגת לרווחתם, לבין הקבוצה השנייה של עוד 80 אלף ניצולי שואה, מתוכם 40 אלף הם באמת מברית המועצות, השאר הם מצפון אפריקה, שהגיעו לכאן מאוחר יותר, והם לא מקבלים.
וחיים מ-7,000 שקלים בשנה.
ומביטוח לאומי, וכן, מהבטחת הכנסה של ביטוח לאומי, וזה באמת, פה באמת יש פה תיקון עוול, אבל לצערנו הרב אני לא רואה היום שבסדר עדיפויות של מדינת ישראל כרגע, וגם בגלל שמדובר באמת בכמות גדולה של אנשים, שזה הולך להשתנות בשנים הקרובות, אלא אם כן הקבוצה הזאת, המספרה היא קטן משמעותית, אבל...
מה הקשר? מה הקשר בין מספרם? מה, יש איזה תקציב?
כן.
לצערי, אתה יודע, עם השנים זה די יצר מצב כזה, שככל שקבוצות כבר נעשו קטנות יותר, לאט לאט הרחיבו אותם והכניסו אותם.
לא, יש משהו אחר, אורלי, סליחה שאני מתערבת. אתה יודע, בכל ממשלה, בתקציב, מנסים לתת איזה צ'ופר קטן לניצולי השואה, אפילו כדי קצת למרק מצפון. נדמה לי שבשלושה תקציבים האחרונים, כלום אפס שום דבר. כן, שניים. כלום אפס שום דבר. כלום.
קודם כל חשוב.
וגם קיצצו, זאת אומרת, הפסיקו את ההצמדה למדד.
אבל חשוב התיקון של אורלי, כי אנחנו בהתחלה אמרנו שהם מקבלים 7,000 שקל לשנה.
כן, שגם
ביטוח לאומי. ומדובר רק באלה שעלו אחרי 53 מברית המועצות.
40,000 איש?
לא, אני לא מזלזל, אבל זה נשמע כאילו כולם. יש כאלה שעלו מאירופה ומקבלים עד 12,000 שקל.
בסדר, אבל הם הקבוצה הגדולה מבין 36%. מה, זה המון.
עכשיו תגידי, ברית המועצות בעצם לא קיימת. היום יש רוסיה, זה חלק מברית המועצות. זה לא השפיע על הפיצויים, התגמולים?
שוב אני אומרת, הקריטריונים הם קריטריונים של נרדפות, של מה, מה, מה היה הסיפור של הרדיפה שעברת במלחמה. ועבור הקבוצה הזאת, רובה, הם לא היו בגטו, הם לא היו במחנה, כאילו, הם לא היו ב...
בבית עברה, כן.
נכון, והם היו תחת שלטון רוסי ולא תחת כיבוש גרמני, אז יש פה כל מיני קריטריונים שהחוק קבע שלצערנו הם לא עומדים בהם. עכשיו בוודאי שיש פה עוולות, לדוגמה אני כן יכולה להגיד לכם שוועידת התביעות כן בשנים האחרונות הרחיבה לשורדי המצור בלנינגרד, כן נותנת קצבה, והמדינה גם משלימה שזה יהיה אותה קצבה שמקבל כל ניצול שואה בארץ. ומצד שני, אנשים שהיו בסיביר ועלו לארץ אחרי 53 מקבלים רק מענק שנתי. אז יש פה עוולות שאנחנו לא מצליחים להבין אותה.
יש דבר שאפשר תקן מיד.
אגב, לדוגמת חיים שילו, חיים שילו והמשפחה שלו עלו לדעתי ב-35 לארץ. ומי שהחוק כאילו שוב קובע שמי שעלה לארץ מגרמניה כבר אחרי עליית הנאציזם ב-33 מקבל קצבה.
הבנתי, לא, יש דבר אחד שאפשר להקל עליהם מיד. לא לזמן אותם לוועדות, בן אדם גם בריא והכל.
גם, אגב, אני אוסיף 90... עוד משהו, אז אני אוסיף לך עוד משהו, גם אין הסעות.
לא, היום...
רגע, שנייה.
כבר לא מזמנים לוועדות, זה הכל נעשה היום, כבר לא.
לא משנה, אבל מבלבלים להם את המוח, תמלא את זה, תלכיל את זה, וזה כן, אז רגע, אבל עכשיו נניח שגם הם צריכים להגיע לאנשהו, אז אין הסעות. אין להם מסעות, אנשים צריכים נניח בני 87-90, לעלות על אוטובוס, 4 תחנות, ללכת לקופת חולים או לכל דבר, כי מונית עולה הרבה כסף, אז אף אחד לא חושב שאולי צריך להסיע אותם חס וחלילה.
יאללה.
ואני עוד לא מדברת על הציבור שהיה מפונה מביתו בשנה האחרונה, וכל הדבר הזה היה עוד יותר מורכב עבורו. אבל זה נכון, עדיין, ופה אני כן חייב להגיד...
כן, במשפט.
על הקבוצה הראשונה שדיברנו עליה, שהקצבאות הן נתונות, הן על בסיס אחוזי נכות. וככל שהמצב הבריאותי של הניצול פחות טוב, אז הקצבה יכולה לעלות. עכשיו, הקצבה הבסיסית מתחילה ב-25%, ועל כל מחלה, ועל כל החמרה במצב, אתה צריך שוב ללכת לרופא,
ולהגיד
רפואי, ולהגיד את הבקשות, ולשלוח, וזה הבירוקרטיה שמאוד מאוד מקשה לאנשים בגיל הזה, שהיה ניתן להקל עליה.
לגמרי. אורלי סיוון, אם היו מעלים את זה ל-50% נגיד. מנכלית עמותת אביב, מודים לך מאוד על הדברים.
רק להגיד שניצולי שואה מוזמנים לפנות אלינו, השירות שלנו ללא תשלום, ואנחנו נשמח לבדוק שכל ניצול שואה ממצא את זכויותיו ומקבל את כל מה שמגיע לו.
עמותת אביב.
בדיוק. נכון. תודה. שדות
שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ארבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים אז נראה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים אז נראה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. מן האפר המר העיריות עולות, ועל הדשא ילד וחלבו, מואר החדר ויורדים לילות, על מה שבו ומה שבליבו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים כל מה שהיה אולי יהיה לאר, זרח השמש שוב השמש בא, עוד השירים שרים אך איך יוגה כל המחור וכל האהבה. אין זה אותו האמת, אין זה אותו הבית, אבל
כן, אנחנו רוצים לעסוק בשריפה, בשריפות. בוא, היו שני מוקדי שריפות.
מפחיד.
האמת שכן, נמצא איתנו ניצב בדימוס שחר אלון, סגן המפכ"ל לשעבר, ונציב הכבאות הראשי לשעבר גם, נכון? מלא לשעברים.
הרבה לשעברים, כן.
כן.
אהלן, שחר.
אתה רואה אתמול את השריפה?
רגע, תני לי להגיד שלום לאריה.
לא, סליחה. בבקשה, 3, 4 ו...
אני כל כך מכבד אותו שאני, ואני לא רואה אותו כבר הרבה זמן.
אז אנחנו נקבע.
נקבע.
טוב, אני הולכת, ביי.
אל תתרגש.
שחר, ראינו את השריפה אתמול, שהייתה איזושהי תחושה, לכאורה, שקצת הפתיע את מכבי האש. וכשאני אתמול שוחחתי עם גורמים בקבעות, נאמר לי שיש 15 מטוסי כיבוי בארסנל של הכיבוי ברחבי הארץ, ורק 6 טייסים היו בכוננות ביום שכזה, שאני מניחה שחר שמבינים שלפי מזג האוויר עלולות לפרוץ שריפות. האם ההיערכות הייתה מיטבית?
אני לא חקרתי את הקבעות ולבדוק מה הם עשו ואיך הם התכוננו, אבל ידוע מזה שנים רבות בקבעות שהתקופה הזאת, לא יולי-אוגוסט, דווקא התקופה הזאת של אפריל, סוף אפריל ותחילת מאי, הם התקופות הקריטיות, משום שהעשב מתייבש, מתחילים להיות ימים חמים, ארוחות מלבות את האש, והזמן הקריטי עבור הקבעות מבחינת שטחים פתוחים ויערות, זה חודש מאי. לגבי ההיערכות שלהם והמיקום, אל תשכחי ששריפות בימים כאלה עם רוח, הן שריפות שלא קל לעצור אותן. תראי מה קרה בקליפורניה, זה פשוט לא יאומן ששכונות שלמות נמחקו.
מתי היה אסון הכרמל, תזכיר לנו?
הוא היה בדצמבר, 10 לדצמבר,
נכון.
2010.
נכון, אז זה לא עכשיו, אבל עדיין תקופת מעבר שכזו.
אני זוכר את הגמר.
לא, 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 יעל, יעל, רגע לדייק.
אני ליאת, נעים מאוד, אבל לא נורא, אתה יכול לקרוא ליאל, אני אענה.
אותו דבר.
לא, יעל, ליאת, כן, ליאת, תשמעי.
כן.
השריפה בכרמל הייתה בשנה מאוד שכונה, לא ירד טיפת גשם על הכרמל, כל חודש עד דצמבר. זאת אומרת, עד כרמל, חורף מתחיל בדרך כלל הרבה לפני, נובמבר, אבל לא ירדה טיפת גשם אחת, והכל היה יבש, ואז הייתה מה שנקרא שרקיה, רוח מזרחית, שליפתה את אותו אש קטנה של נרגילה של אותם נערים דרוזים, שמשם פרצה האש.
אז אני, יש לי לך שאלה. דבר אחד שאני בטוח, כולם זוכרים, זה ה-Game Changer, וזה היה סופר טנקר. עכשיו, סופר טנקר זה 747 ישן, ועולה להחזיק אותו והכל. אבל סופר טנקר אחד יכול לעשות עבודה שאני לא יודע כמה, ויכול דרך אגב גם לעזור בטורקיה, בקפריסין, ביוון, במדינות...
אפשר לעשות פול.
כמה עולה להחזיק סופר טנקר בסטנד ביי,
פחות מהנזקים. ואני אוסיף עוד, בטח אתה יודע יותר טוב ממני, ששעת טיסה במטוס כיבוי עולה 30,000 שקל.
אז אריה, אני לא הייתי מוציא שקל אחד לסופר טנקר, ואני אסביר מדוע.
אוקיי.
כשאתה רואה אותם שופכים איזשהו חומר, זה לא מים, זה בעצם מים מעורבבים עם פוספט, צובעים אותם גם באדום, כדי שיראו איפה המים האלה ירדו, ולמעשה המטוסים, מטוסי הכיבוי, הם לא ממש מכבים את האש, אלא הם יוצרים פסי הפרדה, פסי עיכוב לאש, כדי שאת האש למטה, לוחמי האש יצליחו להתקרב ולקבות. עכשיו, איפה הבעיה בשריפות היער האלה? השריפות הללו, כאשר מתפשטות ויש נוצר חום מאוד גבוה, אז עפים גיצים ועפים למרחקים של 80, 800 מטר ואפילו יותר, בעזרת החום הזה שעולה כלפי מעלה, ואז הרוח סוחפת אותם, ואז הם פותחים עוד פעם אש קטנה בכל מיני מקומות כאלה. האש הזאת גם מתפתחת בצורת קונוס כזאת. זאת אומרת, שריפות היער מהסוג הזה, בדרך כלל, הן נעצרות כשהטמפרטורה יורדת, הלחות עולה, והרוח משתנה או נעצרת.
אז תגיד, אנשים קונים בתים בטבע, והם לא מודעים לזה, הם רוצים כמובן שהיער יגיע עד המרפסת. הם לא מודעים לזה שהם יושבים על פצצת זמן?
הם מודעים, אבל תראה, קח את טבעון למשל, ממש, העצים נושקים בתוך המרפסות, בדיוק כמו שאמרת. וסוגרים בדרך כלל את הדלת של האורווה אחרי שהסוסים ברחו. או, הייתה לנו שריפה, נשרפה לנו הבלקוני, המרפסת, הגג, ואז הם עושים איזשהו מעשה של ניקוי, החצר וניקוי באזור. אבל אין מה לעשות, יישובים טובלי יער, למרות שיש מאמצים לעשות איזשהו אזור של ניקוש וניקוי סביב היישוב, זה מאוד קשה. הם צריכים לדעת שאם יש שריפה מתחילה, לוקחים את הדברים, וכמו תיק יולדת, עוזבים את המקום בידית, עד שהם משתלטים על האש.
כן, אני רוצה לקחת אותך לענייני תקציב. הכבאות אמנם היום קיבלה יחסית, זאת אומרת, מקבלת תקציבים יחסית לעבר יפים מאוד, שוב פעם, יחסית לעבר, אבל עדיין חסרים 2,000 כבאים, חסרות כמה מאות כבאיות, זאת אומרת שעדיין הארגון הזה הוא גרעוני?
משחקים באש.
בדיוק,
אני חושב שאריה צודק.
אריה תמיד צודק.
אוקיי, האישה תמיד צודק.
נכון. זה עוד יותר נכון, כן.
אז תראי, הכבאות מאוד חשובה לעצמנו, לכולנו, זה לא שהחשבות הכבאות צריכה כסף לעצמה. הם אחראים על 3 דברים, וראית את זה גם בחיפוש אחר הצוללן בחדרה, שהותקף על ידי הקרישים, יש להם יחידות עם סירות, אז הם עוסקים בהצלה, הם עוסקים בכימיקלים, כל מה שקשור לזכימה באבח, והם כמובן מכבים את השריפות ומחלפים. עכשיו, אחרי השריפה בקרמל, כשמינו אותי כנציב כבאות, באמת קיבלתי תקציבים גדולים, והקמנו הרבה מאוד תחנות. אבל גם הקמנו מערכת מחקר שהורתה לנו והסבירה לנו, שבלי עוד 100 תחנות כבאות, לא נוכל להתגבר על השריפות, כי הדבר החשוב יותר בשריפה, כולל שריפת יער, אבל בטח בשריפה בדירה, זה 7 דקות הראשונות. אתה צריך להגיע תוך 7 דקות, ואז יכול להשתלט על האש. הכבאות אריה במצב ביש. מצב ביש. ראו שזה בסדר, יש את הכבאות שנעמדת על הרגליים, ועכשיו מייבשים את הכבאות. פשוט מייבשים. כמות לוחמי האש שיש היום, זה כמו שהיה לי לפני 10 שנים, והמדינה גדלה, הבניינים גדלו, הכל גדל. מייבשים את הכבאות. עכשיו, הכבאים הם כאלה עדינים, שקטים. הם לא צועקים. הם לא מפרסמים כתבות. אני יכול לשמש להם פה, אין להם מספיק תחנות, ואם יש תחנות, אז אין להם במי למלא. צוות כבאות בקליפורניה, זה 5 כבאים. צוות כבאות בישראל, זה 2 כבאים.
אז בוא, אני רוצה להזכיר לשלושתנו ולכל המאזינים. יש יישוב בשם מבוא מודיעין, שנשרף כולו ועד היום לא הוקם מחדש. ובזה נסיים, מה אני אגיד לך? תודה רבה על השיחה, שחר.
תודה לכם.
שחר איילון, לשעבר סגן מפכ"ל ו...
ראש שירותי
הכבאות בישראל.
יפה. תודה, תודה שחר, תודה.
בבקשה.
כן, עכשיו אנחנו נפנה לגליל. גם אריה וגם אני החלטנו לבחור בגליל כמקום שבו נבלה בפסח, נכון?
בחרתי 3 חודשים לפני פסח.
נכון. ואני הייתי בליל הסדר בגליל המערבי. היה מדהים.
איפה?
הייתי בבית ג'אן. בחרתי דווקא ללכת לדרוזים, יפה. כן. והיה מדהים, אבל הייתי לבד.
לבד?
לבד. לבד בצימר, לבד במסעדה, לבד בבית הקפה למחרת, לבד ברחובות, לבד באטרקציות, לבד. איך היה לך?
היה לי, תראי, אני הזמנתי במושב יערה, אוקיי. בגליל המערבי.
מקסים, טרקטורוני הצפון שם, כן.
לא יודע.
כן.
והייתי שנה קודם בקשת אילון, שזה ממש סמוך.
ואיך היה מבחינת תפוסה?
אני ראיתי המון מטיילים בשטח, מערת קשת וכן הלאה.
מה זה המון?
מלא.
מלא.
עזרו לי, נפלתי מסלע, עזרו לי לקום.
אתה נפלת מסלע?
אני לא מפנים את הגיל. וואו, יאללה. וואו.
כן, רוצים לומר שלום לאושרת זהבי?
ערב טוב.
שלום.
צהריים טובים.
מנהלת, אחר צהריים טובים, נכון? מנהלת התיירות באשכול גליל מערבי. ואושרת ואני דיברנו רבות אחרי שחזרתי, כי חזרתי ממש בדיכאון, אני חייבת להגיד. ממש מודאגת הייתי. וכן, אושרת, בואי תספרי לנו על אחוזי התפוסה בגליל המערבי בפסח האחרון.
אריה צודק, אכן באתרי שמורות הטבע היו מטיילים, לא בכמות שאנחנו מכירים. בעלי העסקים והצים...
רגע, כאן תעצרי ותגידי שברשות שמורות הטבע ובגנים הלאומיים, מפעל הפיס מימן את הכניסה במרבית המקומות, אז אנשים הגיעו.
אבל אנשים הגיעו.
אנשים הגיעו, כי זה היה ממומן, נו, מה אנשים הגיעו, אז תממן דברים קטנים, מה אתה מממן
בשמורות
טבע? כן, תמשיכי, סליחה.
וגם, אנחנו, יש לנו מיזם שאנחנו עושים מדי שנה להנגיש את נחל גזיב, אז היו מספר מסיילים רב, זה לא המספר שאנחנו רגילים אליו מדי שנה, אבל עדיין זה מראה על התאוששות. התאוששות באתרי הטבע. לי חשוב בעלי עסקים.
נכון.
רשות הטבע והגנים תשרדו, גם אם לא יבואו וגם אם כן יבואו, אז בהם עוגן מאוד מאוד חשוב, בלי לזלזל חלילה, הם מצמיחים את, את הצימרים שלנו, את בתי המלון, את המסעדות, אנשים שמגיעים לכאן, מגיעים לטייל, כי זה היופי והמיוחד שבגליל. זה לא קרה בפרט, ביישובי קו הגבול, כל הצימרים, אני יכולה לומר ש-20% תפוסה בהגזמתי של כל בעלי הצימרים שגרים בקו הגבול. שזה מעט.
זה נורא. עכשיו צריך רק לקחת בחשבון אושרת, שכל מטייל זה לא רק בצימר, זה גם במסעדה, וגם באטרקציה, וגם פה הוא נכנס למקולת, ופה הוא...
בגלל זה אני גם אומרת, גם בעלי העסקים לא כולם חזרו. יש מספר רב של אתגרים, אנחנו מדברים על אתגר של התעסוקה. אין עובדים. קשה מאוד לגייס עובדים כדי שיעבדו בצימרים, שיתפלו. אנחנו פנינו לממשלה וביקשנו עזרה בעובדים זרים לצימרים, לתת הרשות עבודה. וגם, וזה, את יודעת, הכל לאט לאט פנינו, אז מה? אז זה לא אומר שזה קורה. עבודה מועדפת, לתת עבודה מועדפת לאזור הצפון, מבודלת משאר הארץ. זה לא יכול להיות שכאן וביוקנעם מקבלו את אותו מענק.
אז אני רוצה להגיד לך, שבצימר שאני הייתי נקרא שמחה במשפחה. מדהים, חדש, מאובזר. יש צימרים שאתה לא מקבל את מה שמופיע בתמונות. פה מדהים, ובעלי הצימר עזרו לנו, הביאו מזרונים נוספים והכל, וזה כיף, זה חגיגה, זה חייגה, חבר'ה, זה מצווה וחייגה.
אז אנחנו חייבים...
בדיוק. אתם שכנעים, אתם שוכנעים.
אז אנחנו נסיים את שיחתנו, כן, בבקשה, ממש במשפט אושרת, בבקשה.
אני חושבת שכדאי ורצוי לכל מדינת ישראל לבוא ולהגיד עכשיו, כולנו עם הגליל המערבי, באים, לנים פה, אוכלים פה, מטיילים פה, אנחנו זקוקים לכם. תנו לנו להרגיש שאנחנו נמצאים פה, ואתם יודעים שזה חשוב.
בואו,
תבואו לכאן ותפרגנו לנו.
אז בתחנת האחות שלנו ברדיו צפון, ניסדתי פינה שקוראים לה מחזירים את הגליל למסלול. אז בואו נחזיר את הגליל למסלול. תודה רבה אושרת זהבי, מנהלת התיירות באשכול גליל מערבי. תודה, תודה.
תודה לכם, ביי.
תודה.
בכיף.
תגיד, אתה משתמש ב-AI?
אין לי מושג.
לא.
מאיפה אני יודע במה אני משתמש?
לא, לא, אתה, כדי להשתמש ב-AI, יש כמה כלים שאפשר להשתמש בהם, אני משתמשת.
איך אתה יודע?
מה זה איך אני יודעת? כי יש אפליקציות.
כתוב על העת הזאת, AI?
לא, לא, לא. יש אפליקציות.
כן.
שבאמצעותן אני מאבדת תמלילים, או מסכמת, או מתרגמת, ונמצא איתנו פרופסור גיל אפשטיין, חוקר בכיר במרכז טאוב, הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון, והוא, ומחקרים, חוקרים אחרים, הגיעו למסקנה שה-AI כבר משפיע על שוק העבודה בישראל. מה זאת אומרת, אנשים מפוטרים בגלל ה-AI, פרופסור אפשטיין?
שלום ליד, שלום אריה, קודם כל אני מאוניברסיטת בר אילן, ולא מבן גוריון.
אוי אוי אוי, סליחה רבה, מהתחלה.
לא, שם יותר חם למטה, זה הכל.
חוקר בכיר במרכז טאוב, הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, בבקשה, כן.
אני מכיר את זה רק מהפקק. ליד בר אילן. כן. מה אתה אומר לגבי ה-AI?
עבודה, כן, לגבי עבודה, אם זה מייתר?
מועיל או מפחיד?
כן וכן. התשובות, מה שקורה הוא ככה, ה-AI יודע בצורה טובה להחליף משימות שמוגדרות בצורה מדויקת וטובה. אתה יכול להגדיר בצורה מדויקת מה צריך לעשות ולכתוב אותו במפורש ולכתוב כללים, ה-AI מתברר שיודע לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה ויכול להחליף אנשים שעושים את המשימות האלה. תן לכם דוגמה, ראיית חשבון. שיש שם הרבה כללים שעובדים לפי כללים, אם זה חוקים, חוקי חשבונאות וכדומה, הוא יכול ממש להחליף אותם, ולהחליף הרבה מהעובדים האלה.
אז איזה עובדים אנחנו כבר רואים שמתחילים? האם מתכנתים מסוימים? האם הייטק כבר מוותר על אולי דרג מאוד נמוך של עובדים?
אז מה שקורה בהייטק, אנחנו רואים שמוותרים על הג'וניורים. הם אומרים שאני לא צריך את הג'וניור לעשות את העבודה הבסיסית, אני היה עושה את זה בשבילי, וכן לא צריך אותם, אבל אז הם נכנסים למלכוד. הם סיניורים.
בדיוק, הם לא יכולים לגדל. צריך לגדל אותם. וואו.
בדיוק.
אז איך לדעתך הם הולכים להתמודד עם הסוגיה הזאת? כי אתה צריך להכשיר את הדור הבא.
אז אחד מהדברים שהבנתי שהתחילו לעשות עכשיו, זה הם לוקחים סטודנטים. אז בזמן שאתה בלימודים, ביחד עם AI, אתה מחליף את הכיתה.
משרד סטודנט.
וגם הם מרוויחים יותר רווח מזה, למה נותנים להם פחות...
מדהים.
וואלה. אז הבן הגדול שלי צריך להיות מודאג, והבן הקטן אופטימי?
אתה תולי מה הבן הגדול שלך והבן הקטן שלך עושים.
אני אגיד לך... אחד מנהל באינטל, שפספסו את ה-AI כנראה, והקטן הוא דאטה אנליסט בצבא.
אז קודם כל, זה עוד לא בטוח שהם פספסו את ה-AI, אינטל, אז נכון שבמצב לא כל כך טוב היום, אבל זה לא ברור, ודאטה אנליסט, וגם בהייטק, מי שישתמש בזה בצורה נכונה, זה אחד המסרים שצריך להעביר לכולם. לא להתעלם מזה, ארי, אתה לא מתעסק, אתה לא נוגע בזה.
אני אקח אותו אחר כך.
אין לי מושג.
תיקח, תתחיל לעבוד. כל דבר שאני עושה כיום, אני פותח את AI ועושה איתו. מסכם איתו, כותב איתו, כל דבר.
לגמרי.
הופך להיות כלי כמו מחשבון כיס.
מה זה, GPT אתה מתכוון?
לא, אני משתמשת בשלושה, פרופסור. אני משתמשת בצ'אט GPT, אני משתמשת בקלוד, ואני משתמשת, ואני לא צריך להגיד את זה, פר פלקסיטי, נכון?
פלקסיטי, נכון.
אז הוא טוב נורא אתה יודע, לאחרון שאמרתי.
בפרסומות, את בשבוע הבא.
לא, אני אגיד לך למה זה טוב, שאתה צריך לחפש מידע, הוא עושה לי מציאת מידע מהממת, באמת.
נכון, ממש, הוא טוב למחקר, ומה שאת צריכה לעשות, גם מסתכל על נוטבוק LM. נוטבוק LM, את יכולה לעלות הרבה חומרים. נוטבוק LM זה של גוגל, שזה לא דרך ג'מיני, זה בנפרד. תכתבי פשוט נוטבוק LM, את יכולה, אחד מהדברים שיכול לעשות זה לעלות לדוגמה הרבה מסמכים, והוא יסכם לך את המסמכים, יעשה לך השוואות, יעשה לך עבודה מאוד מאוד מעמיקה יותר מהצ'אט, אבל דבר מאוד נחמד לעשות, וזה לקחת מאמר שכתבתם, או כתבה או משהו, ולעלות אותו, והוא יעשה מזה פודקאסט. גבר ואישה ידברו, את לא מאמינה כמה זה נראה אמין, אמיתי, ולוקחים נתונים מהאינטרנט, כרגע זה רק באנגלית, את יכולה לבקש ממנו להתמקד בנושאים מסוימים, אפשר לעצור אותם באמצע, ולהגיד, רגע, תסביר לי את הדבר הזה וזה, והם יסבירו לך, זה פשוט...
פרופסור אפשטיין.
אולי אני מדבר, השאלה אם אני מדבר איתכם, או אני מדבר עם נוטבוק LM.
איתי אתה לא מדבר.
פרופסור אפשטיין, אנחנו נחזור אליך, כי הנושא
הזה... נוטבוק LM.
אלה.
יאללה, אני לקחתי.
אנחנו נחזור אליך.
תודה, פרופסור אפשטיין.
בכיף, רק אגיד שהמחקר הזה נעשה במרכז טאו וביחד עם מוזאיק.
ברור.
מעולה, ואוניברסיטה בר אילן, מקודם אנחנו חייבים לך. תודה.
תודה רבה לך.
תודה. בורסה, עכשיו, נכון? כן, בורסה. ערן פסטרנק, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, והיום הבורסה לא משהו.
למה אנחנו מדברים איתו? אי אפשר דרך AI?
ש-AI, AI, AI.
אולי אני AI, אבל נדבר גם על הטכנולוגיה.
אוקיי.
נדבר על הכל.
כן.
אומנם בתל אביב המסחר בתנודתיות הסתיים ללא שינוי, אבל בארצות הברית מסכים כרגע ירוקים, כרגע הכל ניתן לשינויים, S&P הולך 0.5%, הנאסד"ק עולה קרוב לאחוז, וצריך לזכור ברקע הטלטלה, עכשיו סין טוענת שאין מגעים בכלל עם ארצות הברית, אחרי שטראמפ ניסה להרגיע את הרוחות, שתי המדינות עלו על עץ גבוה ומחפשות דרך לרדת ממנו, ואנחנו כרגע בתנודתיות. הנחת העבודה, בסוף יהיה מסע ומתן על מנת להגיע לאיזשהו עמק שווה, וזה כמובן, אם וכאשר יקרה, יתמוך בשווקים. עוד בארצות הברית מאוד מעניין לעקוב, עונת הדוחות מתחילה, ואנחנו רואים יותר ויותר מנכלים בארצות הברית שמתייחסים לסוגיית מלחמת הסחר, ואומרים, זה הולך להשפיע על הביצועים שלנו, חלק אפילו לא יכולים לתת תחזיות, לדוגמה, United Airlines, היא לא מצליחה לתת תחזית, והיא אומרת, יש תרחיש א', תרחיש ב', תרחיש ג', כלומר, התוצאות עכשיו שאנחנו רואים, הן מאוד מאוד תלויות במלחמת הסחר. הלילה, אפרופו טכנולוגיה, גוגל ואינטל יפרסמו את הדוח הרבעוני, ונראה מה יהיה להם לומר.
מה הצפי?
הצפי שכולם ימניחו תחזיות. מה שהם יפרסמו עכשיו, אגב, צריך לזכור, זה עוד טרום מלחמת הסחר, אז זה יראה לכאורה טוב, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי ההמשך. התחזיות הם הפקטור הכי חשוב, ולכולם יהיה מאוד קשה לתת אותן כרגע. והדולר, שגם קשור למלחמת הסחר, נחלש בעולם, גם מול השקל, עומד על 3.64 שקלים, ומאוד מעניין לראות תהליך שאנחנו קוראים לו היום דדולריזציה. מה זה אומר דדולריזציה? אי הוודאות בארצות הברית מרחיקה משקיעים מהמטבע האמריקאי, שרק אתמול נחשב לאיזשהו חוף מבטחים, ואנחנו רואים הסתת כספים הדרגתית לאירו, שמגיע לרמה הגבוהה
ביותר. נו, אז מה עשה טראמפ, ככה לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים, החליש את אמריקה וחיזק את אירופה, כל הכבוד לטראמפ. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, תודה רבה.
נתראה בשמחות.
תודה, תודה.
אמן, תודה ליה, תודה אריה.
תודה, ותודה רבה לעורכת שלנו יאללה ילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור, היא שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ורעות מתתיהו ארגון.